נאמר בתורה, וכשאתה מאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך. דרשו רבותינו, סתם יד שכתוב בתורה היא שמאלית. שכך נאמר, אף ידי יסדה ארץ ומיני צפחה שמיים. אם כן, ידי יסדה ארץ זה השמאל. וימיני צפח השמיים, זה הימין. שאם לא כן, מה זה ידי סתם? היה צריך לומר, יד שמאלי. אלא סתם יד היא שמאל. עד שיאמר בפירוש ימין. כמו שכתוב, ויתם אביו את יד ימינו, על ראש אפרים, יד ימינו. אבל סתם יד, כשכתוב בתורה סתם יד, פירושה שמאל. לכן שם הפסוק אמר בסתם. ידי יסדה ארץ, ימיני צפח השמיים. חכם אחר אומר, רבי נתן אומר, הראיה היא לא מכוח הפסוק הזה סתם יד, הוא לא סובר ככה, אלא הוא אומר, התורה שמחה וקשרתה מאות על ידיך, והיו לתותפות. שמחה וכתבתם על מזוזות פתיך ובשעריך. היד שכותבים בה, סתם זה ימין. רוב בני אדם כותבים בימין. באותה יד שאתה כותב בה, באותה יד תקשר את התפילין, תקשור את התפילין. התפילין צריכה להיות עד יד שמאל, ואתה קושר את התפילין עד יד שמאל. כן, מוקשרתם וכתבתם. באותה יד שאתה כותב בה, באותה יד אתה קושר בה. כי מכאן למדים שזה ימים, כדברו רבי נתן. ואז השם אמר, שם יש פת חכם רבי יוסף בן החורן, הוא מפרש את דבריו רבי השם, ידיך, וירות על ידיך, כתוב ידיך י' ד' כף ה'. ידיך צריך להיות חפסופית. למה כתבה תורה י' ד' כף ה' יד כה. היד שהיא חלשה. תניח את התפילין על יד שהיא חלשה. כן, שלוש דרשות יש לנו. אחת, שסתם יד שמאל. השני, זה רבי נתן, שהוא אומר שמוקשרתם וכתבתם. ביד שכותב בה, הוא קושר בה. הדרשה השלישית, יד כהה. יד כהה, יד שהיא חלשה. לכאורה, יש נפקא מינה בין הדרשות האלה. אדם שכותב ביד ימין. קודם כל, אנחנו לומדים מכל הדרשות האלה, כולם שווים, שאם האדם הוא עתיר, מה זה עתיר? שהוא כותב הכל, כותב ועושה מעשיו, אוכל, כל מה שהוא עושה, עושה בצד שמאל. זה נקרא שמו עתיר. זאת אומרת, ידו סתומה כאילו, אל תעתר עליה בעיר פיה. בשום מילת עתיר, סתום. זאת אומרת, ידו הימנית היא סתומה. וכל העבודה שלו היא בשמאל. כותב בשמאל, אוכל בשמאל, כל מה שעושה, עושה בשמאל. אז נמצא שיש איזשהו עתיר, הוא שונה משאר בני אדם. לכן צריך להניח תפילין על יד ימין, לא על יד שמאל, כמו כולם. למה הימין שלו היא יד כהה, היא יד חלשה. וגם לא כותב בה, גם לא עושה שום דבר בה, ביד הימין. לכן מוכרח להניח את הימין, את התפילין על הימין, ביד שהוא שמאלית, שהוא תמיד עובד בה, הוא קושר בזה על היד הימין. כי נמצא שהעתיר הוא שונה בעיני הנחת תפילין משאר כל אדם. מכיוון שכולם משתמשים ביד ימין, בשמאל, אפילו באדם שיודע לכתוב גם בשמאל, כותב בכתיבה חדשה, דרך כלל, אדם שכותב בשמאל, פעמים שהוא צריך לכתוב בשמאל, כותב בכתיבה חדשה. הכתיבה לא יוצאת כל כך יפה, כמו שהוא כותב את זה ביד ימין. לכן יש לנו משנה מפורשת, במסכת שבת דף קוף ג', שהכותב בשמאל בשבת, פטור אבל אסור. כלומר, אז הכתיבה, כמו שאמרנו, היא יותר חשובה, שכותב אותה בצד ימין, יוצאת כתיבה ברורה. כשכותב בצד שמאל, לא יוצא כל כך כתיבה יפה, לכן זה נקרא שמו משנה מהמעשה, לפיכך הכותב בימין, בשבת, חייב, הכותב בשמאל, פטור. זה כתוב במשנה, פטור, הכוונה פטור אבל אסור. דווקא מנה, אם זה רופא, והוא כותב למשל רצפת ביום שבת, בשביל איזה חולה, והחולה הזה חשש סכנה. אם אין, ברור שאין שם חשש סכנה, עבודה אסור לכתוב. אבל כשיש חשש סכנה, הוא רוצה לכתוב. אם יכול לכתוב את זה שמאל, יותר טוב. למה? זה כבר מוריד, מאסור דאורייתא לאסור דרבנן. במקום שיכתוב יד ימין, שזה אסור, אסור מהתורה, אז יכתוב יד שמאל. אם זה יהיה ברור, אז כתב ברור. אבל אם אחר כך הוא רואה שלא יצא כתב ברור, ואחר כך יכול לטעות הרוקח, יצא צירופה אחרת, זה יצא שחרון לפשדו, יעשה את זה בימין, כרגיל. זה בעניין כתיבה שהיא עדין מאוד, והכותב, הוא כותב תמיד בימין. הוא כותב בשמאל, לא יצא טוב. אבל משעקן שאר מלאכות, אם אדם כותב תפוח, אם כתב בימין או כתב בשמאל, זה אותו דבר. גם כותב בשמאל. כתיבה זה כתיבה. לכן זה גם כשמה חייב. בעניין הכתיבה ששונה משאר מלאכות. לכן כתוב בצפצף, שתולש בשמאל חייב. למה? כמו שאמרתי, תלישה זה לא מלאכה כל כך עדינה שחידקדק בה. מה כותב, אם תולש בימין או תולש בשמאל, זה אותו דבר. לכן חייב בין בזה בין בזה. מה שאין כן כותב, הכתיבה היא דבר שהוא עדין מאוד, ולכן הכתיבה היא דרך כלל נעשית לימין. אם כותב את זה בשמאל, לא יש כל כך טוב כתיבה יפה, לכן הכותב בשמאל פתור. זה אנחנו מדברים בשאר כל אדם. הטייר הוא בהפך. הוא כותב הכל, עושה הכל בצד שמאל. גם אוכל, גם שותה, גם כזה. זה בכל הדעות. האתר הזה חייב להניח תפילין בימין. לכן שואלים, כשבאים לעשות לחגוג בבר מצווה, להניח לו תפילין פעם הראשונה, צריך לחקור. הרב שהוא בזמן שם, יחקור אותו. מה אתה כותב, מה אתה אוכל, איך אתה עושה. אחר כך נוכל לקבוע בדיוק באמת, אם הוא צריך להניח כמו כל אדם. פעמים רבות כבר קרה, שהרב לא ידע, לא חשב אותו כמו כל הילדים, וניח לו, מכבדים אותו שניח לו את התפילין, או הסבא שלו, או מישהו, וכולם מניחו לו בעצמון, כמו כולם. אחר כך תברר שזה היה הצייר. הצייר שניח ביד שמאל כמו כולם, לא יצאה לחובתו. הוא ברכתו ברכה לבטלה. שהרי הוא הצייר, הצייר זאת אומרת, שהוא לא כותב ולא עושה שום מלאכה, אלא לא קיים בשמאל. הצייר בצורה כזאת, כמו שאמרתי, זה מוסכם על הבד כולי עלמה. יש אמנם מקובלים, יש ספר זר זהב, שחבר אותו הרב הגאון ביעקב סמח. הוא היה תלמידו של חיים ביטל, מתלמידיו של הארי. והוא כותב, אפילו יותר, ולו מה שיהיה, צריך להניח כמוהו כמו כולם, ביד שמאל, לא ביד ימין. אבל דבריו לא נכונים. אפילו יאמר שזה אפילו הקבלה ככה צריך להיות, לא שומעים לקבלה במקום שהגמרה מפורשת להיפך. וזו גמרה מפורשת יש לנו במלאכות דף למדבר, שיש לנו כל הרעיות האלה, שפירוש יד, פירושו שמאל, או יד כהה, או הוקשתם וכתבתם, כל הרעיות מוכיחות שצריך להיות, שהאתר שהוא שונה, צריך להניח את זה ביד ימין. לכן לא שומעים לו רבי יעקב סמח בדבר הזה. לכן פסק גם כן מרן, בכל הפוסקים, הרמב״ם, הריף, הרמב״ם, כולם עתיקו את ההלכה הזאת, שאתר מניח ביד ימין. הבעיה היא עכשיו שיש מחלוקת הפוסקים, אם אדם כותב ביד ימין, אבל כל מעשיו עושה ביד שמאל. אם הוא אוכל, אם הוא עושה, כל זה פעולות שהוא עושה, עושה ביד שמאל. נלך אחרי הכתיבה, ונלך אחרי שאר מלאכות. כל המלאכות, יש הרבה מלאכות שאדם עושה. לוקח פטיש שעושה לדפוק מסמר, הוא עושה זה ביד שמאל. נוח לא עושה זה ביד שמאל. ביד ימין לא יכול לעשות את זה. הסימן שהיד שלו, הימין, היא חדשה. כן, אפילו שהוא כותב, אמנם הוא כותב ביד ימין. אז מתחשבים בכתיבה, או מתחשבים ברוב המלאכות שהוא עושה. בזה יש מחלוקת החוסים. יש סברת רבי יחיאל מפריז, שאומר, הולכים תמיד אחרי הכתיבה. לא אכפת לנו בשאר המלאכות. אם כותב בימין, צריך כבר להתחשב בו שהוא נקרא שמו, כמו כל אדם. שערי בינתם, איפה למד? מוכשרתם, מוכתבתם. ביד שאתה כותב, אתה קושר בה, וזה הוא כותב יד ימין, אז דינו כמו כל אדם. לכן מניח את התפילין שלו בשמאלו, כשהוא קושר ביד ימין, מניח אותה על השמאל. אבל יש חולקים על זה, יש המרדכי חולק על זה, גם הראש שלי בשם בעל התירומה שחולק על זה, וסובר שהולכים אחרי רוב המלאכות, לא מתחשבים בכתיבה לבד. אם רוב המלאכות שהוא עושה, הוא עושה אותם, ביד ימין, נקה שמור כמו כמו אדם. ואם הוא רוב המלאכות עושה ביד שמאל, אף אפי שהוא כותב ביד ימין, זה לא מעלה ולא מוריד. הכתיבה בטלה לגבי שאר המלאכות, כיוון שרוב המלאכות שלו הוא עושה אותן ביד שמאל. זה המחלוקת שיש לנו. מרן כדרכו בקודש הביא, יש אומרים ויש אומרים. והסברה השנייה של יש אומרים בתראה, שתמיד יש לנו כלל יש אומרים ויש אומרים, הלכה כמו יש אומרים בשנייה, כך זה הלכה, כי יש אומרים בתראה. ויש אומרים בתראה, הוא כותב, הכל תלוי בכתיבה. יד שהוא כותב בה, כשמה ימנית. לא מתחשבים בשאר מלאכות. לפיכך, אם הוא כותב ביד ימין, נגמר, זה נקרא שמו, כמו כל אדם. כותב ביד שמאל, אף פי שרוב מעשיו, הוא עושה את זה ביד ימין, לא מתחשבים בזה. אלא נקרא שמו איתר, כמו שהוא כותב ביד שמאל, אז הכתיבה היא קובעת. וכבר שהוא כתב ביד שמאל, נקרא שמו איתר. ואיתר צריך להניח ביד ימין, מניח ביד שמאל, לא יצא את זה חובתו. כך סתם לנו מרן, כמו דעת יש אומרים בשנייה. והרמה העיד, שגם אצל האשכנזים, ככה מנהג פשוט. שולחים תמיד אחרי הכתיבה. כמו דעתו של רבי יחיאל מפריז, וגם רבי יעקב בעל הטורים פסק כדבריו, לכן תמיד הולכים אחרי הכתיבה. יש אמרתי, הרב שמוזמן בהנחת תפילין, תחקור וידרוש את הבר מצווה, במה אתה כותב, איך אתה אוכל, איך אתה שותה, כל הדברים כולם, לחקור אותו, לפי תומו, הוא לא יודע, הוא עונה לו מה ששואל אותו. אז למעלה, צריך לקבוע את העמדה שלו, שהכל תלוי בכתיבה. אם הוא כותב בימין, אז זה טוב, זה כמו כל אדם. ואם הוא כותב בשמאל, לא מתחשבים בשאר מלאכות שעושה אותם ביד ימין, אלא כמה שכותב בשמאל, זה נקרא שמו יותר. בעניין זה, ושאמרנו, מוקשרתם וכתבתם. ביד שאתה כותב, אתה חושב. וכמה שהוא כותב ביד שמאל, אז לוקח את התפילין, מניח אותה על צד ימין. אז כמובן, צריך להכין את התפילין לפני כן. כשבאים למשל לעשות את החגיגה. ופתאום מתברר שהילד הזה עצר. אז אם אתה תניח אותה ביד ימין, המעברתה היא נעשית הפוכה. לא כמו סדר המעברתה שלנו, שהיא תמיד היא למעלה, אתה קורך, שתבוא, תהפוך אותה, עשי זה בצד ימין, תהיה הפוכה. לכן צריך להכין את זה מלפניכם, לא נשאר עד רגע האחרון. במקרה שזה מרגע האחרון, לא משנה זה, לא פוסל, יוצא את החובתו. אפילו שהופך לו את התפילין, יוצא את החובתו. וזה עבר. אבל לחד חילה צריך לברור, כדי שיוכלו להכין את התפילין, שיהיה באמת תואם אותו לפי המידה שלו. כשאדם כותב ביד שמאל ושאר מעשיו בימין, מה אמרתי? שזה נקרא שמו הולכים אחרי הכתיבה, נקרא שמו איתר, וחייב להניח את התפילין ביד ימין, מכיוון שזה לא יצא מדי מחלוקת. יש אומרים הכתיבה לא קובעת, הרי אמרתי לכם שיש בזה מחלוקת. דעת בעל התרומה והראש שמביא אותו, משמע שהוא לא סבר כך. הוא סבר, אנחנו הולכים אחרי רוב המעשים. זה נקרא שמו יד כה. כי הדרשה של הגמרא, ידך יד כה, היא העקר. מה נקרא שמו יד חלשה? כשרוב המעשים הולכים אחרי רוב המעשים. אם באמת כותב גם ביד ימין וגם ביד שמאל, אין בזה שום בעיה. דינו כשולט בשתי ידיו. שולט בשתי ידיו, הרי כמו כל אדם. מניח את התפילין ביד שמאל. אבל הבעיה תבוא לנו, כשהוא כותב ביד שמאל בלבד, כותב ביד ימין, יוצא לו מקושקש, כמו שאנחנו אצלנו, אם כותבים ביד שמאל, לא כל כך עושה יפה. אז לכן זה לא נקרא שם הכתיבה. הכתיבה שהיא מעולה, שהיא יפה, שהיא משובחת, זו הכתיבה האמיתית. ולכן, אם נאמר, כמאן דאמר שהולכים אחרי הכתיבה, טוב, ניחא. אבל יש לנו גמרא, ידך, יד כה. ונאמר יד כה, פירושו יד חדשה. ויד חדשה זה לא חשוב, כתיבה או לא כתיבה. אלא תמיד הרכב הולכים אחרי רוב המעשים. אם רוב המעשים הוא כותב אותם בימין, הוא עושה אותם בימין, אפילו שהוא כותב בשמאל, מה אכפת לנו? צריך להניח תפילין כמו כל אדם. זה עקוב פנים, זה כאילו יצאנו מזה מחלוקת. צריך להסביר עוד דבר אחד. כל מה שאנחנו אומרים כתיבה היום, מה פירוש כתיבה? אדם שכותב כתיבה רגילה, נגיד אנחנו כותבים היום בעברית, יש מי שכותב בראשי, יש מי שכותב, לא יודע מסכן לכתוב, בא מחוץ לארץ, הוא יודע לכתוב אנגלית, לכתוב שפתית, רוסית, כל מה שהוא כותב, אם כותב ביד ימין, זהו כתיבה, זהו פירוש כתיבה. אל תחשוב שהכוונה הכתיבה שיכתוב שהוא סופר וכותב תפילין ומזוזות או ספר תורה ביד ימין. לא הולכים אחרי כתיבה של אשורית. זה לא מעלה ולא מוריד. אלא הכוונה שלנו כתיבה, כתיבה שרגלים בעבור בני אדם. מה אנחנו כותבים? כותבים בעברית. או כותבים משהו בא בחוץ לארץ, אמרתי שלא יודע עברית, אז כותב ברוסית או בגרמנית או בצרפתית, אבל הוא כותב יד ימין. זו הכתיבה שפירושה של התורה. כל שאתה כותב, באיזה יד שאתה כותב, הולכים אחריה. לפי ההלכה שכתב לנו מרן, שמתחשבים אך ורק בכתיבה. לאפוקה, בספר חסד לאברהם תאומים, אומר, כבר שאנחנו למדנו מהפסוק, הוא כשבתם וכתבתם. מה זה וכתבתם? כותב בהם מזוזות. אז אם הוא כותב אשורית, בזה אנחנו מתחשבים בכתיבה. אבל אם לא יודע לכתוב אשורית, רוב בני אדם כותבים, רוב בני אדם הם סופרי סתם, הם לא כותבים ספרי תורה ולא תפילים ולא מזוזות. מעפים שהם כותבים שהם סופרים. רוב בני אדם כותבים בכתיבה שערית, הפשוטה שלנו, עברית או משהו אחר. אז אומר לך, זו הכתיבה לא מעלה ולא מרידה, זה לא שווה. כלכם מתחשבים רק במעשים. הכתיבה שכזאת היא לא שווה כלום. לא רק השם הכתיבה. הכתיבה של תורה, הכוונה כתיבה של מזוזות, כשאתה שם מזוזות בתיך, ומה שאתה כותב אשורית, זה רק השם שמתחשבים אחר כתיבה. פירוש דברי מראה שהולכים תמיד עקר על ידי הכתיבה, פירושו כתיבה כשהוא סופר. אבל הכתיבה שלנו לא מעלה ולא מרידה. זה לא נכון. הרב הוא מחדש חדושים כאלה, שהם לא שערו מבותיכם. וכי מראה מדבר רק בסופרי סתם, שזה מעטים מאוד, ילד כשהוא בן 13 שנה הוא תרגל כבר לכתוב אותיות של סתם, אפילו אדם שהוא סופר עד שהוא גדל, עד שהוא בדעת, עד שהוא מתחיל ללמוד כתיבה של תפילין או מזוזות, זה לא כל אחד באמת את זה. לא היו צריכים הפוסקים לסתום את דבריהם, הולכים אחר כתיבה, לא הולכים אחר כתיבה. אלא כמנה, כתיבה שרוב בני אדם כותבים, ככה לא מתחשבים בעניין דווקא כתיבה אשורית, שהיא כותבים לספר תורה. זה הפשט של דברי רבותינו. הוא באמת כך כותב בספר ישירות ותשובות ארץ צבי של הגאון פרומר. גם הוא כותב, דע לך שהכתיבה שאמרו חכמים, הכוונה כתיבה שכל בני אדם כותבים. ולא מתחשבים בכתיבה מיוחדת של סופרי סתם. זה לא משנה. זה באמת ככה זה העקה במעשה. עכשיו, כפי שאמרתי, נכון, אנחנו פוסקים כאן דברי מרן. אבל יש פוסקים שלא אומרים כך. מלבד מה שכבר הזכרתי, בעל התרומה והראש, מצאנו בספר האשכול, זה חמיד של הרעבד, הוא גם כן אומר שהריף, כשעתיק את הגמרה הזאת, אין יד אלא שמאל וכו', ואחר כך אומר יד כהה, השמיט את הראייה של בינתן שאמר, הוא כשרתם וכתבתם, ביד שאתה כותב בה, אתה כושר בה. השמיט את זה. אבל למה השמיט את זה? אם יש מזה עניין הלכה למעשה, שאתה נומד שולחים אחרי הכתיבה, אז למה יש מזה זה? אלא ודע שהוא סובר, הכתיבה לא מעלה ולא מורידה. אלא תמיד הולכים אחרי הרוב המעשים. כך הוא מדייק בדברי הריף. וגם כן הוא בעצמו סובר ככה, כמו הריף. עכשיו נוספו לנו כמה גדולים. הראש והריף, שניהם עמודי הוראה. ושניהם סוברים שלא מתחשבים בכתיבה, אלא מתחשבים ברוב המעשים. אם רוב המעשים כך, אז צריך נהוג כך. כן, לפי זה מה שכתב מרן, כתב מרן, לא לפי זה עטרי והראש, אז יש לנו מרן, הוא כתב בעצמו את הכלל, שכל מקום ששני עמודי הוראה עומדים בשיטה אחת, הוא פסק את דבריהם. כי יש מרן, לא שם לב שהריף השמיט את הרעיה של רבי נתן. תעתיק רק ידיך יד כהה. אם כן, למילה, אנחנו לא מתחשבים בכתיבה. אם היו באמת מתחשבים אחרי הכתיבה, היא עקה. לא היה לו להריף להשמיט את הרעיה של רבי נתן, שהיא עקרית. אלא בזה שהוא לא סבל את זה. ובכן עכשיו יש לנו בעיה. זה צאת נגד הריב והראש. סוף סוף אנחנו קבענו הוראות מרן. צריכים לעסוק כדעתו של מרן. ולכן צריכים להניח כפי העניין הזה, כתיבה היא קובעת. אם הוא כותב בשמאל, אז זה נעשה כמו שאמרנו עוצר. חושבים תמיד אחרי הכתיבה. בשביל שהוא כותב בשמאל, כשמו עוצר. וצריך להניח ביד ימין. אבל סוף סוף הריב והראש, זה לא דבר קטן לצאת נגדיהם. וגם שספר אשכול מסכים לדבריהם, וזה בעל התרומה גם כן אומר כך. לכן, עצה טובה כמה שמענן, לעשות עוד תפילין. תפילין אחד, נניח אותו כרגיל, כמו כולם. כלומר, מה זה כרגיל? נניח אחד ימי, כפי דין ההלכה, כפי דעת מרן.
אנחנו לא זזים דברי מרן. ויברך עליהם, כאן המחלוקת לא בשיח ממסת כברכות להקל. למה? המחלוקת היא במצווה. והמחלוקת לא היא בברכה, הברכה נגרבת אחרי המצווה. בכל מקום שמרן פוסק לנו איזה הלכה, בעניין המצוות, אז ממילא הברכה נמשכת אחריה. כיוון שאנחנו פוסקים כמדעתו של מרן, ומרן אומר לנו שהולכים אחרי הכתיבה, והוא כותב ביד שמאל, אז איפה צריך להניע תפילין? בימין. אז מניח אותם, מברך עליהם, קנדת תפילין. בלי שום חשש. אבל בסיום כל התפילה, יכין לו עוד תפילין אחרות. אמרתי, תפילין ההם, אם מניע אותם בצד שמאל, יהיה שונה. המעברתה תהיה בצד אחר. לכן יכין לו תפילין אחרות, שיהיו מוכנות גם כן להניע אותם בצד שמאל, יקרא בהם קריאת שמע וירצי אותם. כמו שאנחנו עושים לגבי תפילין שראשי ורבן אותם. אז גם כן פה הוא מניע אחר כך, כדי לא לצאת נגד הרים והראש עמודי ההוראה, בעלי תרומות והשאר הפוסקים, לכן עדיף שיעשה את הדבר הזה, כדי לצאת את החובה על הבד כולי עלמה. ובכן, כשהוא כותב ביד ימין, ושאר מעשה ביד שמאל, אז כמו כל בני אדם, כמו שכותב בימין, הכתיבה עקב, וזה אנחנו כתיבה עקב, ומשאינו אותו כמו כל אדם. מה שאין כן בהפך, כשהוא כותב בשמאל, וזה ראוי לחוש לספרת החוטים, ולכן, אחרי שהוא מניח ביד ימין, ולשמרן כתב שהכתיבה עקב, ביד שהוא כותב בה, בה צריך לקשור את התפילין. אם כן, כמו שאמרו כתבתם, הוא קשתם. אז צריך לקשור את היד של הימין, אז מניח תפילין בימין. הוא מברך עליהם. אבל אחר כך בסוף התפילה, כדי לשאת את החובה ששאר פוסקים, לפי דעתם לא יצא את החובתו. לכן עדיף שיהיה לו גם תפילין מיוחדים, כדי שאחרי התפילה ילבוש אותם ביד תמול, בלי ברכה. לא צריך לברך עליהם. מה ספק ברכות להקל? אנחנו קיבלנו כבר דעת מרן, לכן עושים כמו לעשות של מרן. רק יש כאלה שפקפקו, שזה נקרא שמוע עובר אבא תוסיף. התורה אומרת, והיה לראות על יד אחד. על יד אחד, יד אחד. זה לא שני ידיים. כשיש ידיך, ידיך עשוני וכוננינו, וכוננינו זה יוד דלת, יוד חף. אבל יד אחד, יד אחד. וקשרתם אותם לראות על ידכם, יד אחד. יד אחד שלכם. אם היה ידיכם, יוד דלת, יוד חף מהם, אז זה שני ידיים. כנראה שתורכים כולם מניח שני צפנים בשני ידיים. ואף אחד לא מניח, לא עושה ככה. ושתורה מה יד אחד. יד אחד. או ידכם, יד אחד. אלה שאומרים לפעמים עוברים בפני התיבה, וכשאתם אותם מאוד על ידיכם, צריך לגעור בהם. שעושה בשני ידיים, זה משנה את המשמעות של הפסוק. ומי שעושה בשני ידיים, עביר אבא תוסיף. תורה מה לא תוסיף עליו? הוא אומר על יד אחד, והוא מניח בשני ידיים, אז זה נקרא שמוע עביר אבא תוסיף. וכמה יעשה בן אדם הזה? יכוון בלבו כך, ויאמר, אותה התפילין שאני צריך להניח על יד, ואותה יד שאני מניח אותה לפי ההלכה, בזה אני יוצא את החובה. ובשנייה יהיו רצועות בעלמן. יחשב אותם כרצועות בעלמן. כמו שביארנו לגבי ראשית רבנותם, שכותב מרן, שהמניחים תפילין של רבנותם, חייבים לכוון, שאנחנו יוצאים את החובה באותם תפילין שהם מדינה, שהם קשרים, והשאר אני מניח אותם כרצועות בעלמן. הקדוש ברוך הוא יודע מי קשר זה או זה, עכשיו אני יוצא את החובה באותם שהם קשרים, הדעת הקדוש ברוך הוא. והשניים שאני מניח אותם, יהיו רצועות בעלמן. כדי שלא יחשבו שהוא עוד מצווה. לכן גם כן פה, כשהוא מניח את התפילין השניים, אבל לא יודע את ההלכה, הוא עושה את זה רק בחומרה. לכן, כשזה יאמר, אני מכוון. פעם אחת יאמר את זה, ומספיק לכל השנה כולה. אז זה כל פעם מחזור ולתנות. אבל אני מכוון, שכל פעם שאני מניח את התפילין, באותה יד שאני עושה את החובתי, אני מכוון לצאת את החובה. ובשנייה שאני מניח אותה, יהיו קרסאות בעלמה. כך שעושה תנאי כזה, אין לו שום בעיה של מלטוסים. יש כאלה שפקפקו, ואמרו, גם בזה לא יועיל. גם בזה לקשמו מלטוסים. יש שרצו לפקפק בזה. שאפילו יתנה בפירוש, כיוון שזה בשני ידיים. זה לא דומה לתפילין של ראשי ורבנותם. ראשי ורבנותם, למדי אמר למשל, ראשי, תפילין של רבנותם פסולות. מקבלת אחרי תפילין פסולות. לא שייך בלטוסים. בלטוסים, כשאתם עושים דבר קשר, כמו. אבל דבר שהוא פסול, פסול. וכן לדעת רבנותם, זה כנראה שראשים פסולות, אז לכן לא שייך בזה בר תוסיף. אם מכוון שהשניים רצועות בעלמה, אין בזה חשש בר תוסיף. אבל לא כן כאן, הוא מניע שני תפילים קשרים, גם בימין וגם בשמאל. אז יש אומרים שזה נקרא שמוע בר תוסיף. זה יש כאלה שאחרונים שפקפקו בזה, אבל ראינו שהגאון יעבי יש לו דרכך. הוא לא מדבר על תפילין, הוא מדבר על מזוזות. אנחנו יודעים, כתוב מוכתפם על מזוזת ביתך. אומרים מזוזות. אבל למה אומרים מזוזות? על כל מזוזה ומזוזה של החדר שיש לך, על כל חדר צריך שם מזוזה. לא כמו בני אדם ששמים מזוזה אחת בפתח, ובפנים יש כמה חדרים בתוך חדרים, לא שמים בזה מזוזה. זה טעות. כל חדר בפני עצמו חייב במזוזה. לכן אמרה התורה מזוזות בלשון רבים. אבל כתבה מזוזת. כלומר, לא תחשוב שאני חושב שתשים בשתי המזוזות, גם בימין וגם בשמאל. לא, אלא במזוזה אחת בכל חדר. יש לך דירה שיש כמה חדרים. כל חדר תשים שם מזוזה אחת. לכן כתיב מזוזת וקרנה מזוזות. זה הפעם. עכשיו אדם שיש לו ספק, באיזה חדר, איפה אני צריך לשים את המזוזה? בצד ימין או בצד שמאל? למשל, יש מחלוקת, כשאדם נכנס עכשיו לבית שלו, ויש לו מרפסת. מרפסת בחוות ידיים, ויש לו 400 על 400. כי כל חדר, לא נקרא שם חדר, אלא 400 על 400. זה 2 מטר על 2 מטר. ויש לו מרפסת, יש בה 2 מטר על 2 מטר. ואם כן צריך לשים שם מזוזה. איפה ישים את המזוזה? בצד ימין כשהוא יוצא. מהחדר למרפסת, או תשים אותם בימין מהמרפסת לחדר. ויש אומרים, עושים זה מצד ימין, שכניסתו מהחדר למרפסת. וכך עיקר. ההלכה באמת, צריך לשים, למה? אין לך כניסה למרפסת, אלא דרך החדר שלך. המרפסת נמצא בחדר, ואתה נכנס לחדר, ומהחדר יוצא למרפסת. אין לך כניסה למרפסת במישרין, אלא דרך החדר שלך. אז לכן תמיד תלך אחרי ימין של כניסה מהחדר למרפסת. אבל אם זה למשל קומה ראשונה, ויש שם מרפסת, והמרפסת הזאת יכולים להיכנס בה, יש בה כניסה, למשל יש מפתח, יכולים לפתוח ולסגור אותה, ויכול להיכנס בה בלי שיכנס לחדר שלו בכלל. אלא מבחוץ, משות הרבים, יכול לבוא, כמה שתהיה בקומה הראשונה, פותח אותה ונכנס ישר למרפסת. אז זו בעיה. מהמרפסת אתה נכנס ישר לחדר. אז יש אומרים שכנס, עשות כשיש לך דבר כזה, אתה עושה את זה בצד ימין, שמהמרפסת לחדר. כשאין לך כניסה אחרת, אלא דווקא דרך החדר למרפסת, אז אין בזה שום בעיה. רוב הפוסקים ככה סוברים. יש חולקים, כל דבר יש מחלוקת. אבל אנחנו מדברים בעת רוב הפוסקים, וההלכה ככה היא. אדם מכנס לחדר שלו, ומשם הוא יש לו כניסה למרפסת. במקום אחר אין לו. אז לכן שם את זה, את המזוזה, שם אותה, דרך הכניסה מהחדר למרפסת. זה הימין שלו. אוניברסיטת שני, פטור, לא צריך. אבל הבעיה תהיה רק כשזה בקומה ראשונה, ויש לו כניסה מיוחדת מהרשות הרבים, או מהגינה, או מהחצר, ישר למרפסת. ומהמרפסת נכנס גם כן לבית. אז יש נמצא שמרפסת הזאת, יש לה כניסה מהחדר אליה, ויש כניסה ממנה לחדר. בזה יש מחלוקת. אז מה לעשות? איפה ישים את המזוזה? אז אמרו, בסרגון יעבית, אומר, כשיש ספק בדבר כזה, צריך להניח שתי מזוזות, אחד בימין מצד זה, אחד בימין מצד זה. כי לגבי הכניסה מהחדר למרפסת זה ימין. מהמרפסת לחדר זה ימין, אז לכן תניח בשני הימנים האלה. ותקווה מדעתך, אני יוצא ידי חובה באותה המזוזה שהיא קשרה לפי הדין. והשנייה רצועות בעלמה. לא יוצא בהם חובה, שם אותה קמיע בעלמה. זה כך כותב בגאון יעבית. גם כן יש שאלות תשובות בעניין ציון, גם כן כותב אותו דבר. גם כן הגאון רבי שלמה קלוגר, יש לו תשובה גם כן, גם כן כותב אותו דבר. נמצא שני הפוסקים לא חשו בזה בר תוסיף, כשהוא מכוון שאני עושה את החובה באותה שהיא קשרה. هم دوزه شيء لو كشبه از لو صار يخلينا نسيم بزيد حبته بس قام كان كان البحور هذا شيء مسكين هو دخل في ستيك نكلا بزتك شرب فوسكي ولا اخو الاخري يعني قد فوسكي نכון حق بنو روت مران ومران سوبر شيء مكتب بسمول از انت شمال استير سيخني اعتفني بيمين אבל כדי לצאת את החובה ששאר פוסקים כפי שאמרתי הרי והראש בעל התרומה, לכן כדאי לדבר לעשות עוד תפילין, ויקוון שאני עושה את החובה באותה יד שאני חייב בה, והשנייה יהיה קרצועות בעלמה. וזה יוצא את החובתו, ויניח תפילין, כמו לעתו של מרן, שניח את התפילין בימינו, כמו שהוא נקרא שמו יותר, שהרי הוא כותב את זה בעצמו. אחר כך, אחרי סוף התפילה, ניקח את התפילין השניים, ואני אחותם ביד שמאל, בלי ברכה. הראשונה בברכה, שנייה בלי ברכה. מכוון בברכה שברכנו קודם, כשאני אניח את התפילין ביד השנייה, אני מכוון להוציא אותה בברכה הזאת. ובזה יוצא את החובה, לבד כולי עמי.
מה הדין המחפשת שאתה
מרפסת גדולה, שיש בה כמה כניסות, בכל כניסה יש מזוזה. טוב, אז זה מעניין שלנו. זה שומע. حكي معك ثم منيح شو مشربة ثم منيح تباريخ شاب יש לנו דין של חינוך בכל מצווה ומצווה, אין בזה גבול של שנים מיוחדות, זמן מיוחד קבוע, אלא כל דבר בדבר לפי הדרך שהילד יכול להתחנך בו, אז עושים במצוות חינוך. נגיד למשל, אדם שיודע, ילד קטן שיודע לנענע בלולב, כל שיודע כבר לנענע בלולב, לא צריך לדעת את הרוחות, דרום, צפון, זה לא מעלה ולא מוריד. הקל יודע לקחת את הלולב, הוא נענע. חוכמה גדולה לא צריך בזה. חייר, כתוב, אביב לוקח לו לולב. לחנך אותו למצוות. כתוב, קטן שיודע להניח תפילין, אביב קונה לו תפילין. צריך לקחת תפילין. ברור, לא כמו לולב, כמו תפילין. תפילין נשמעים קדושה. צריך לזהר בהם, שלא ישן בהם, שלא יפיח בהם, זה דבר שבקדושה. זה כמו לולב, כמו זה. לולב, לא, כי אני רואה שזה, לוקח את זה בעיה שלו, 5 דקות גמרנו. כמה דקות, ואילו תפילין, מניח אותם כל זמן של התפילה. חס ושלום שומע עשה בהם דבר שלא כהוגים. לכן זה צריך להיות קרוב לבר מצווה. שם בין 6-7 כבר אתה יכול לחנך אותם בלולב. אבל בעניין התפילין, שזה חמור, שנה אחת כמר לפני אבל מסע, שנה, שנתיים, לפי חוכמתו של הילד, לפי תומת לבוד, יש ילד חכם, בקיח, ונבון, אפשר לסמוך עליו, ויש ילד, אדיוט, טיפש, יודע הכל, רק לשחק מחבואים, לא יודע מה זה תפילין. אז בעצם שכזה, מתי תניח לו את התפילין, אחר כך נדרזיר בהם חס ושלום, לכן מקלבים לזה כמה שישה לבר מסע. לא עושה בין 6-7, לא נתנו לו להניח את התפילין. קטן שיודע להתעצב בסיסית, אביו קונה לו תבליט כדי שיתעצב בסיסית. בסיסית אין בו דבר קדושה מיוחדת, כבר אמרתי, נקרא שמה שיראה מצווה, יש מצווה ויש קדושה, תפילין זה קדושה. ולכן, יודע ללבוש תבליט בין 7-8 שנים, יודע להתעצב בסיסית, בסדר, מה יש בו להתעצב? מה גדולה? רק התעצב כמנהג הישמעאלים, כשדורשים את התפילין, שמים שיש. שיש התפילין יורדים שתי כנפות מצד ימין, שתי כנפות מצד שמאל, מתעטפים בה באופן שהפנים מגולים, העיניים מגולות, לא כמו שיש לא יודעים מה זה התעטף בסיסית, אבל מתעטפים עד האף שלהם, סוגרים את העיניים שלהם. זה עטיפה? זה לא עטיפה. כתוב בגמרא, מתעטף בה כעטיפה שיש מעיינים. לא ראינו איפה יש מעיינים מתעטפים? שלושים. הם רוצים ללכת. אם יסגור את העיניים שלו וילד, הוא פה לחות ככה, זה מה? צריך שיהיה הצדית למעלה, והעיניים שלו מגולות. זה עטיפה. לעשות את העטיפת יש מעיינים, זה עטיפת יש מעיינים. לכן מלמדים אותו פעם שתיים, אין בזה חוכמה יתרה. כן, והוא מלובש את זה כמה פעמים, הוא רואה איך שלא מתלושים, הוא גם פה עושה. אז זה כבר, זה בסיסית, קרים לו בסיסית. זה אפשר גם במוקדם, בגיל 7, 8, 9, כל אחד ואחד לפעמים חורפה, ישלט פקח של איזה אדם, לא פקח, כפי שכלו של הילד, הוא יודע כבר להתעצב, קונה לו אבא שלו תמיד. לא מסתפקים בתלית קטן שרושים אותו למטה. משעה שאדם מתפלט, יש אדם על הבסיסית, כמשאב היה לכם בסיסית. לא, הרבה פוסקים ערערו על מנהג אשכנזים, שהבחורים שלהם מסתפקים רק בתלית קטן שיש להם, ולא רושים תלית גדול, עד גיל החופה שלהם. ואם זה ראייה מהפסוק, כתבו שמה גדרים תעשי לך, עד ארבע כסות אחד, תפות כסות אחד של תחסיבה, וסמיך לאה כי ייקח איש אישה. כשיקח אישה, אז יבוש גדילים, ולזה לא גדילים. אז אחר כך מה כתוב? תיקח אישה בשניאה אחר כך. לכן, כמו שאמרנו, לא מחכה עד שיתחתן, אלא גם בלסיתן, צריך לקנות תדית ויהיה בו ציציות כדין וכהלכה. שהיום שמענו שיש גם כן עוד בעיה בציציות. נביאים מחוץ לארץ, חוטים מוכנים, רק שוזרים אותם. אז צריך לדעת שיקנה מאדם נאמן, מאדם ירא שמיים, כי כל חוטים צריך לטוות אותם, בשעת הטבייה יהיה לשמה, לשם מספציתי. אבל נביא חוט מוכן, ואחר כך קורך בו עוד חוט, שוזר אותו בעוד חוט, זה לא שם כלום. אחרי שכבר נצווה. והתורה אמרה, גדילים תעשה לך לשם חובה, לשם מצווה צריך להיות. צריך להיזהר, לקנות באדם ירא שמיים, שהקונה חוטי הציצית יהיו טובים לשמה. שידע בדיוק שנעשה על ידי אנשים ישראלים, יהודים, שמביאים מעוס לארץ גויים עושים אותם. והם חוטים ככה דקים, ואחר כך פה באים, מגלגלים אותם, שוזרים אותם מעוד חוטים אחרים, ואומרים לשמה, זה לא שווה כלום. אחרי שכבר נטוע החוט, אז זה כבר פסול. כך כותב בעל העטור, שכל מה שאנחנו רוצים שיהיה לשמה, לשמה, בעל העטור קצת הוא מפקפק, רוצה להקד בשזירה, והראש חולק עליו, הוא מונח, פסק את דעתו של הראש, שזירה לא שווה, אלא העקר הטבייה, הטבייה וקודם הוא צמר, ואתה תובע אותו ועושה אותה חוט. בשעה שאתן עושה אותה חוט, צריך שיגיד לשם מצוות יציב. ואם לא עשה ככה, זה פסול, זה שתקנו. נקל לכם שזה מה שמביאים מחוץ לארץ זה לא שווה, הם גויים עושים את זה. אלא מה? הוא בא יהודי ושוזר חוץ וחוץ, זה לא שווה כמו. לא שזירה עקר, הטבייה עקר. ככה עקר, כמו לעשות של הראש. נקל לכם שזה צריך לדקדק בשעה שאדם נושא. זה דבר תמידי. לובש תלית, וכל יום מחליף את התלית, צריך לובש אותו כמה שנים, וכל יום מברך לחסה בסתים. ואם זה פסול, זה שווה כמו כל יום מברך ברכה לבטלה. לכן צריך להיות זהירים כשקונים את החוטים, וגם לא תהיה החוט שנצבע על ידי מכונה, כמו שהיום עושים במכונות את החוטים האלה, גם זה יש הרבה פוסלים. אלא העקר הוא שתהיה טביעת יד, שיהודי עושה את זה, ואומר לשם מצוות הציס. זה צריך לזהם בדברים האלה. אז אמרתי, קטן, מחנכים אותו למצוות, וכל מצווה ומצווה כדרכה. יש מצווה שתקף בגיל מוקדם כבר יכול לעשות אותה. ויש, הוא מתאחר יותר, עד שיהיה פקח, עד שיהיה נבון יותר. בעניין תפילין, בילדים שהם ברוך השם מתחנכים בתלמודי תורה, מתחנכים חינוך של תורה, של דת, בגיל 9, 10, 11, כבר הוא יודע מה זה תפילין, יודע שצריך לשמור כדושתם. כל הדברים האלה הוא כבר ברדען, והוא שם לב על הדברים. לכן מצווה לחנך אותו במצוות תפילין. ותגידים, שנה אחת לפני כן לכל הפחות, שנה לפני שיהיה בעל מצווה, אנחנו כבר מחנכים אותו במצוות תפילין. מחנכים אותו בברכה, כמובן שהוא מברך. אומר, אז כשאני נניח תפני, כמו כל אחד אחד שמברך, זה הכר החינוך. מה, לגוש בדי, בדי ברכה? בשביל מה? יכול להניח אותה, הרבה מצווה? אז אם מצוות חינוך, כבר קוראים לו את זה שנה למשל לפניכם, יכול להיות גם כמתרגל, איך גם כדי להניח אותה, לא צריך אחר שיהיה במצווה, לעמוד על הראש שלו בשעה שמניח תפני, כבר הוא רגיל. אז זה צריך להחנך אותו למצוות. זה דעתם שלו בפוסקים. חוץ מבעל העטור, שהוא חולק, ואומר, לא, לא מחנכים במצוות תפני. אפשר שהוא חשש, אולי לא ישמרו טוב עליהם בקדושתם. אפשר שהוא חשש, אבל הוא יחידה, כל הפוסקים חוקים על זה. וככה מנהג פשוט, שמחנכים את הילד לא בשעת הבר מצווה בלבד, אלא עוד לפניכם. כפי חוכמתו של הילד. ורוב הילדים שלנו, ברוך השם, לומדים תלמוד, לומדים משניות. בגיל 7-8 לומדים כבר משנה, כבר יודעים מה זה עניין מצווה של תפילין. אחר כך 9-10 לומדים גמרא, מקשים, מתרצים, לומדים תוספות. מבינים כל דבר, ברוך השם, לאשורו. למה נגזול אותם את המצוות חינוך הזו? זו מצווה חשובה מאוד, יקרה. לכן שנה לכל הפחות לפני כן, תתחיל להניח לו תפילין. יברך בכל יום היום, יעמוד על ראשו כמה ימים עד שיתרגל בהנחתן, ובכל יום היום שידע איך לברך ואיך לברך. כי הרבה פעמים אולי גם כדי לשים את ליבו, החולצות שלנו בדרך כלל הן דקות, כשהוא מפשיל את השרוול של החולצה, לפעמים נשאר חלק ככה מהבגד של הזה תחת התפילין, וזה חוסס לברכה וברכה לבטלה. אז תמיד גדולים וקטנים לשים לב על הדבר הזה שהוא משאיר את החולצה שלא יישאר חלק ממנה ויחסה ויהיה תחת התפילין שאז התפילין כמו שמנחים על החולצה מנחים על בגד זה לא יעשה את החובתו זה עם בשרוף מנחים כמו שמנחים בכיסיו אם יש משהו חוסס תמיד אדם יבדה אחרי שניח את התפילין תקף יבדוק אם זה ממש על הבשר או יש משהו חוסס שזהה בזה. חסיסה פוסלת, בספינים של יד וכל הדעות. בספינים של ראש יש אומרים שלא פוסלת. כדי שכתוב, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקע עליך. כשם השם נקע עליך, שיראו את זה. אם כן, אם זה, כך שיראו. אם כן, אם זה אפילו הראש שלו למשל מכוסה באיזה בגד דק, סמרטוט, תחבושת, שיש לו איזה פצע למשל. והוא מוכרח לשים תחבושת. ושם את התפני על התחבושת. יש פוסקים הרבה אומרים שזה לא חוסס. קשה. אבל לא, רק בדי ברכה. אם אשכנזים שמברכים על תפילין שלוש, לא יברכו במקרה כזה. אנחנו בלב הכי לא מברכים על תפילין שלוש. התפילין שלי, שאנחנו מברכים על התפילין, מקווים לפתור בה גם את תפילין שלוש. הכל פנים, כשהוא מניח אותם, הם נראים לעין, עקב וראו, הוא רואה. אבל ביד כתוב, והיה לך לאות. לך לאות ולא לאחרים לאות. אתה לא צריך להראות את זה לאחרים. אתה מניח אותם כמו שצריך. לכן למעשה, כמו שהזכרתי, מחנכים אותו ולבדוק, לבדוק שתמיד כל איש גדול גם כן, שחש מניח את החולצה אולי היא מהודקת, ואיזה חלק מהחולצה נפשל תחת התפילין, אז זה נקרא שם חסיסה, וזה פוסל. לכן יוודא תמיד שמונח על ממש על הבשר. אז צריך ללמד גם את הילד, שיהיה רגיל בדבר הזה. כל הפרטים של חסיסה, כל הדברים האלה, צריך ללמוד אותם, שאלה אותם, קיים אותם הלכה למעשה. הכל פנים בצפת חינוך, לחנך אותו תכף כשהוא ראוי לך, וכפי שאמרתי, נוהגים שנה אחת. שנה אחת לפני שיהיה בר מצווה. בגיל 12 שנה, קוראים לו תפילין, גם ביישוב הדעת, הוא צריך להחפז, לחלוט מן הבא בידו, מלחל עשה וחיר. אלא אבי את זה, כמו שאמרתי, יקנה תפילין, קשרות, מהודרות, שיודע מי הספר שכתב אותם, כי יש בעבונותינו ערכי פרחי, לא נזרים כפי ההלכה. אם אדם לא יורש המים כותב תפילין, תפילין שלא מראש אני אומר לכם שאין פסולות. אפילו אם תבדוק אותם ולא תמצא ששום פסול, מי יודע כמה דברים הוא עשה משלו כסדרן, כמה דברים שהם לא נראים לעין, או שלא קדשים שמיים, הם לא קדשים הוויה, פעם אחת עבר עליו שם הוויה ולא קדש אותו, זה פסול, תפילין, זה פסול. מי יכול לדעת אם הוא קדש או לא קדש? רק קדוש ברוך הוא יודע. אדם מגיע, אדם יראה לעיניים, והשם יראה לדבר. אדם בא, בודק את התפילין, מתחילת על ספור, הכל בסדר. אין שום אות שהיא לא נכונה. טוב, הוא כתב את האותיות בסדר. אבל אם פעם אחת שכח ולא קדש, ירא שמיים, גונז אותם. פסיד את המשרה הזה. הוא לא יכול להכשיל את הרבים. ואדם שהוא לא ירא שמיים, יש לו כסף, מה, יפסיד את זה. עבדתי שעתיים, אני אלך לנוז את זה בגניזה. מה עושה? מי יודע? זהו. והוא מוכר את זה, מכיל את הרבים, יש איזה מסכן שנופל גורלו, לוקח את התפילין הזה. פעם אחת, יש כמה אזכרות, כמה פעמים בשם הוויה. ואם לא אמר הרימי כותב שם השם בשם קדושתו, לא אמר המילים האלה, נפסו לתפילין. זה מי יכול לדעת את זה? לכן אמרנו, צריך שהכותב יריש שמיים לתפילין. שכסף לא אומר לו כלום. עבד שעתיים, שלוש, ראה משכן, הוויה אחת שכח, ולא כתב אותה בלי להקדש אותה, אז הוא לקח את התפילין כמו שהם ובודד אותה. איך מי יכול לעמוד בזה? זה ניסיון גדול. לכן צריך לאדם לדעת לפנות מאיזה סופר. לא סתם אלי הוא לא מנבא ביד. מי זה הסופר? מי כתב אותם? אדם שהוא מוחזק, יש לנו חזקה. אז צריך לקחת לדעת את המסתרות. מי יודע? המסתרות השם אלוקים. אבל שיודע שהכותב את זה מוחזק באיש קשר. כן, כפי שאמרנו, המנהג אצל הספרדים זה ככה. שנה לפני התפילין, לפני בר מצווה, מניחים קונים לתפילין ומניחים לאותם. האשכנזים לא נוהגים ככה. חס ושלום, רק ביתום הם נוהגים להקדים. אומרים בזה יעדו נשמה לאבא שלו ברם זכה אבא, אז אכן מקדימים לו שנה לפני הבר מצווה, כדי לזכות את אביו בעולם הבא. אבל צריך רק בשביל זיכוי של אביו בעולם הבא. איפה הרבותינו לחד לכל בזה? אנחנו הולכים אחרי דעת מרן. מרן פסק את דעת רוב הפוסקים. הם סומכים על דעת בעל עטור שלא מחנכים. אבל אנחנו נוהגים כמו דעתו של מרן שקבלנו הוראותיו, כך מעיד בספר שעון גבוה, אנחנו מלמדים אותו להניח תפילין בברכה. בעניין מה שהזכרתי, שבוע שעבר גם כן, שתפילין ראשי מרבנותם, צריך לכוון. ופעם אחת הוא אומר את זה בפי מלא, מספיק לכל השנה כולה. אני מכוון שכל פעם שאני מניח ראשי מרבנותם, אני מכוון שאחד מהם אני עושה בו לחובה. מה שידוע לקדוש ברוך הוא שזה קשר. והשני כמו רצועות בעלמה. וכל כך למה, למה צריך לומר את זה? כדי שלא יעבור על סוד, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. אדם אסור להוסיף על המצוות. תורה מה נניח תפילין אחד, הוא מניח שני תפילין. שעושה ככה עבירה מתוסיף. לכן פסק מרן, שיכוון לומר את זה בפירוש פעם אחת, כל מה שהוא עושה במשך כל השנה, הדעת הראשונה הוא עושה. אחרי, כיוון שאמר בפירוש, אני מתכוון לשניים, לצעות בעמה, לא עבירה מתוסיף. רק שעושה שניהם מכוון לשם מצווה, זה עבירה מתוסיף. כן, לכן, בעניינים האלה, אני רוצה להבהיר עוד יותר. בגמרא במסכת עבודה זרה יש שם כתוב שדוד המלך לקח עטרת זהב גדולה שלקח אותה בשלל כשהיה כובש מהמדינות, כן, ושם אותה על ראשו. בגמרא אומרת העטרה הזאת הייתה אות מונחת רק לראשי בן דוד. מה זה מונחת? מי שהולם את אותו העטרה הזאת סימן שהוא ראוי למלכות, מי שלא הולם את אותו, לא ראוי למלכות. במה יבלע, הולם או לא הולם? היו נולדים עם חריץ בראש שלהם. חריץ כזה, ושם אני צריך להניח, במקום ההנחה של העטרה, היא נכנסת בחריץ, ונשאר תחת שפועה. אלא ביד שלא יכול להוציא אותה. בלי יד לא תפול מעליו כלל. אז היה כמו חריץ כזה, במקום הנחת תפילין, היה שם חריץ כזה, והיא מיושבת על החריץ הזה. בדוניה בן חגית מתנסה למור אני אם לא. ועשה גמרא בקש להולמה ולא הלמדתו. הוא רצה להיות מלך. על מה אתה? הלך לקחת את הכתר הזה וניסה ללבוש אותו. ניסה ללבוש אותו, נופל עליו. פעם ימין, פעם שמאל. מה שאלה, למה? חריץ לא היה לו בראש שלו. ממילא זה עגול. עגול נופל. ימינה, שמאלה, לא יכול ללבוש אותו. בקש להולמה ולא הלמדתו. שלמה המלך, היה לו החריץ הזה, דבש אותה, חלס.
כאילו זה מיוחד עליו. זה אדמר, סימן למלכות בדוד, מי שהיה ראוי לזה להיות מלך, היה לו החליץ הזה. שאלת הגמרא, איפה היה החליץ הזה? באמת מקום מן החטף אלים. והקבעל אנו חטף אלים, אני לא צריך שאני אעטף אלים. אם עשים את העטרת, וכאיפה, בלי תפילים, וקודם מלושים תפילים כל היום, לא רק משעת התפילה. אז זה ישוע הגמרא, מקום יש בראש להניח שני תפילים. זאת אומרת, גם תפילים של ראש, יש מקום להניח גם תפילים, שני תפילים, מקום אחד יש חריץ מניח את העטרת, במקום השני היה מניח תפילים. כן, אנחנו למדים מכאן, שדוד המלך היה מניח תפילים אחד, לא היה מניח שני תפילים. אם מניח שני זוגות, תחזור ותקשב. הלא אתה אומר, חריץ זה מקום תפילים. נשים שם העטרת, נשים שם העטרה, והמקום השני מה היה? פלון, בשביל תפילים אחד. אז איפה נניח ראשי ורבנו אותם? אלא שמאמין, נניח שלא כך. שזה רק אחד קשר, והשני לא צריך. מהסוגיה הזאת מוכח שיש להניח תפילין אחד והשני רצועות בעלמה. שאם תאמר שניהם אמת, תחזור לקושה של הגמרא. איך דוד מניח רק אחד? זה שניח שני תפילין. אבל במקום השני תופס את העטרה. וזה ראיה, כמו שאמרתי, תפילין אחד זה האמת. והשני אינו אלא רצועות בעלמה. לפוקה, יש איזה אחרונים שאומרים, לא, מזמן משה רבנו, עד מה שראשי ורבנו, גם היו מניחים שני תפילים ביחד, כשניהם אמת. זה לא ייתכן לומר, ועצור מאומרו, לפי דעתי, זה נגד הגמרא. ומי אומר שדבר נגד הגמרא, דברם לנכונים. כי אפילו המקובלים, אם יגידו דבר נגד הגמרא, פוסקים כמו הגמרא, לא פוסקים כמו המקובלים. ובפרט שבמקובלים עצמם יש בהם מחלוקת. הגאון מבינה לא היה מקובל כמוהו, היה בקי בכל, בכל הקבלה. והוא היה מניח רק תפילין אחד, כל החיים כזאת. למה כשאני אלך לעולם הבא, אני שמה יש את כל הקושות שאני אמר ערב בן אוזן, אני אפגש אותו פנים על פנים, ואגיד לו את זה פנים על פנים. הגאון מבינה, היה לו נשמה גדולה, והיה יכול להגיד דברים כאלה. אנחנו, שאנחנו קטנים, מניחים ראשי ורב בן אוזן מקוע ספק. כי לא יודעים להכריע, אם זה צודק או זה צודק, אנחנו לא יכולים לסוף אם ראשי צודק או רבי נתן צודק. כן? לכן כתב מרן, כמו שהדבר לא יותר מדי מחלוקת, וזה דבר דאורייתא, לכן ירא שמיים, נותן לחבת שלהם, ומניח את שלהם. נניח אחד, נתפלל בו כל התפילה, אחר כך נניח גם כן את השני. זה שכתב לנו מרן, אנחנו עושים כמו דברי מרן. ונכון שבזמנו של מרן, היה צריך להיות רק אדם שהוא מחזק בחסידות, יניח שני תפילים. אבל סתם עמך לא יניח שני תפילים. כך היו נוהגים אז. אבל אחר כך לאט לאט ברוך השם הדבר התפשט בין כולם. היום אין שום דבר של חסידות. שאתה צריך לחוש לעצמך. שמי חס ושלום נתן דייק לקפתה זה למה נח תפילים. אני עושה כמו חכם אחד, ואולי השני הוא צודק. בשעה שיש לנו מחלוקת, בירושלמי מפורש, כמו דעתו של רבינו תם. כן אי אפשר סתם לדחות דבריו של רבינו תם. זה מחלוקת בין המחילתא ובין התוספתא ובין הירושלמי. בירושלמי כתוב חוויות באמצע. חוויות באמצע וגם רבנו תם. לכן בשביל זה כל אדם ירושלמיים. לא יחפש חסידות, זה לא חסידות, אלא צריך לחוש. ספק דולה את הנחמרה. כל אדם ירושלמיים, ישתדל בכל כוחותיו שעשתי גם תפילין של רבנו תם. ללבוש קודם תפילין של ראשי, ואחרי שפנה כל התפילה, יגמור כל התפילה, יגיע באשרי או בתפילה לדוד, אז יניח יוציא אותם, יחלץ אותם, ויניח תפילין של רבנו תם, ויקרא בהם שתי פרשיות של קריאת שמע. ואני שמע ישראל, והיה משמוע. עד כמי השמיים על הארץ, כי בשתי הפרשיות האלה, נקרא הנחת תפילין, וכשאתה מאות על עליך, וכשאתה מאות על איתכם, ואז הוא קורא בהם, מנשק אותם, כמו שהזכרנו, כמו שנזכר בהם, דיב תפילין. כל הקורא קריאת שמע ולא תפילין, כאילו מעיד עדו שקר. כדי להתנצל גם כן בזה, הוא מניח תפילין של בירות, אז הוא קורא בהם קריאת שמע. אבל ויאמר, לא צריך לומר, לא חייב לומר. יאמר, זה יאמר, זה פסוקים בעלמא. אבל לא חייב לומר, עד כמי השמיים על הארץ, ואחר כך חמש. אצלנו, בבית הכנסת שלנו, ברוך השם, יש אולי 15 איש, כולם מניחים תפילין של רבנו תם. אז אנחנו מפסיקים בפני אשרי, בפני אשרי, חולצים את התפילין של ראשי, מניחים גם תפילין של רבנו תם, קוראים קריאת שמע בקול רם, עד כמי השמיים על הארץ. אחר כך מתחילים בשביל של רבנו תם. למה כל אחד ירצה לרוץ להשיג את החזן, בשביל מה? אומרים את זה ישר, מפסיקים כולם, יש מניין ביותר, שכולם מניחים רבים אותם. אז לכן קוראים את קריאת שמע, עד כמה שעה לארץ, ומצלים בשביל בתיך ביחד בציבור, בלי שום הפרדות, בלי כל חצי, כל הגוץ אחרי זה. זה עניין של המצווה הזאת, בצערנו הרב, שהיא רפויה בידינו, כמו שכותב סמג ספר מצוות, אומר רפויה בידינו המצווה, וצריך להתאמץ כדי להחזיר עטרה ליושנה. להנו לזה, כל אחד ואחד, שתדל לקנות. זה אומר, אני לא חסיד, מה, ושאני חסיד, זה לא שייך לחסידות. זה דבר של, כמו שאמרתי, ירא שמיים. אז יכול אמר, אני לא ירא שמיים, אז לא מה זה גם לירא שמיים. להדוקים אני ירא. לכן זה כל אחד ואחד ישיג לו, תפני של הבן אתם, שדה להשיג. כמה שזה עולה, עולה פעם אחת, לכל החיים. כל יום אני תפני, כל יום קונה תפני חדשות, ובאת אחת, פעם אחת קונה את זה, וכל יום יניח זה. אם לא יכול להניח זה בתכנסת, חמר של מהרים, אז אעשה את זה להניח זה בבית אפילו, או בסוף התפדה, יגמרו עלינו לשבח, ואני אעשה את התפנים, 5 דקות, כמה זה לוקח? 5 דקות, כל המים שמעשה, אין לו מוציא אותם, זה הכל. מה שאמרתי, משום זהירות, בחורים שעדיין רווקים, לא עדיין נשאו נשים, לא כדאי להם שאני אעשה תפילים, אלא אם כן אדם שהוא יודע, בוטח בעצמו, שלא יבוא לידי הרורים, לכל דבר דברים, ותפילים של רבנותם, קדושתם יותר גדולה מקדושת רשיעה, כי הקבלה גם כן. קדושתם יותר גבוהה מאוד, עניונה מאוד. ואסור להרהר בהם חס ושלום דברים אחרים שהם לא נכונים. ולכן, כמה שזה דבר של חסידות גם כן, אז כדאי הדבר להיזהר בהם, רק אחרי שאדם נושא אישה, ברוך השם שלופת מסדלו, אז יכול להניח תכנית של רבנותם. ואם רק בוטח בעצמו יודע שהוא אדם ירא שמיים, ברוך השם, ולא חושב על דברים אחרים, אז יכול להניח תפני של בינתיים ועשה את זה בצעה. טוב הדבר, ללמוד תורה עם תפני של בינתיים. אדם יכול ללמוד את זה כמה שיכול, 5 דקות, 10 דקות, לא יחלוץ אותם עד שילמוד משהו. כך הרמב״ם, ללמוד פרק אחד או שניים, כמה שהוא יכול. וכמה הלכות לכל הפחות. כל השני הלכות בכל יום, מבטח לו שהוא בן העולם הבא. אומר בן שלמה, בן התשבט, שני הלכות מאוד רבים שיניים. אפילו 2 הלכות, הוא קורא את זה עם התפילין, שזה חוצה גדולה. אז לכן בסוף התפילה, אחרי עלינו משבח, לא יחלוץ תקף את התפילין, עד שיקרא בהם 2 הלכות. יקרא כמה הלכות ברמב״ם, מה זה 2, דווקא ב-2 צריך להיות, אם זה עניין נמשך. 2, 3, 4, עד שיסיים אותה, וככה יכול גם כן לדעת הרבה דברים, הרמב״ם עליו השלום, דבריו דברי אלוקים חיים, כל מילה שלו לא תסולא בפז, ולכן צריך הרבה לדקדק בדבריו של הרמב״ם. כתבו הפוסקים, מדקדקים דבריו של הרמב״ם כמו שאתה מדקדק במשנה, שכל כך הרב עליו השלום לשונו לשון הזהב. אז כל יום אדם ללמוד מעט הרמב״ם, יהיה לו גם כן מושג בענייני הלכה, וגם כן בענייני השקפות, כי השקפות כולם הלכות דעות שכותב הרמב״ם. הם השקפות של תורה, זה דעת תורה ממש. אדם שמתחזק בהם, מתחזק בתורה. לכן צריך לקרוא את הדברים, כל יום לקרוא כמה הלכות בדברי הרמב״ם. כי הגמרא זה ים שאין לו סוף. עמוק עמוק מימצאנו. אין פוסקים הלכות מפי הגמרא. כמו שאמר רבי יוסף הלוי בן מיגס. הוא חי לפני הרמב״ם, הוא רבו של הרמב״ם. והוא כותב, אין בדורנו מי שיכול לפסוק הלכה אחת מהגמרא. וזה יחידי סגולה, כמו הרמב״ם, הוא היה יכול לעשות את זה. אבל שאר מני האדם, מי יכול? אפילו תמיד חכם, יכול לפסוק הלכות בפי הגמרא? בדיוק שלא. אין למדין הלכה בפי תלמוד. זה משנה מפורשת, במסכת דבר בתורה קוף למד. אין למדין הלכה בפי תלמוד. אלא שידע הלכה למעשה. והלכה למעשה איך אדם ידע. אם לא שילמוד בספרי רבותינו, כמו הרמב״ם, כמו שולחן ערוך. לשונו של הרמב״ם יותר צח, יותר מלא. יותר מוסבר מאשר בשולחן ערוך. שולחן ערוך סומך על מה שכתב בספרו בית יוסף. גם בית יוסף זה ספר גדול, כל אחד אחד רוצה לדעת את המקורות של ההלכה, את יסודות ההלכה, ללמוד בית יוסף. אבל בקיצור הדברים כתב אותם בשולחן ערוך. לכן הרמב״ם, הוא לא סומך על משהו אחר, זה הספר כולו, משנה תורה. לכן הוא כתב כל דברים ברורים וצחים ביותר, לשון צחה. אדם לומד, תקו מיד, מבין כל דבר ודבר עבוריו. לכן חשוב מאוד שאדם רגיל את עצמו ללמוד בספרי הרמב״ם. בחוק לישראל, מועתק שם הרבה הלכות, בחלק ההלכות יש שם דברי הרמב״ם. ואדם לומד חפרי ישראל, אשריו לא שחרקו. הוא קרחה בכל לבי. יש בו תנ״ך, יש בו משנה, גמרא, זוהר, אחר כך גם מוסר וגם הלכה. זה חשוב מאוד שאדם מגיל את עצמו לכל חפרי ישראל, אם יש לו זמן עקוב פני. ואם יש לו זמן מצומצם, אפילו לא יקרא את כל הפרק של המשניות. יקרא משנה אחת בהבנה, ותותם ממש יקרא פרק שלם בלי הבנה. כי אין שיחה לאדם שלומד תורה, אם הוא לומד בלי הבנה. לא מבין, אז לא מקבל שיחה של לימוד. שיחה של לימוד שאדם מבין את זה. לומד, הוא מבין. אז צריך שיקרא את המשנה, עם פירוש של בן עובדה אמרת תמורה. שזה פירוש צח, לשונו צחה, וכל אדם יכול להבין אותו. הוא גם כן הולך בעקבות הרמב״ן. הסבר שלו תמיד, הפיל עקבותו של הרמב״ן. ולכן אם קורא משנה אחת, עם פירוש רבן עובדיה, ושתום מה שיקרא פרק שלם, בלי פירוש. וגם הגמרא, עמק, תבין, יש שם ראשי, ללמוד את ראשי, כדי שיבין כל דבר ודבר עבוריות. אדם שדומד את הדברים האלה, זה נקשמו, יש לו כל הדברים. כתוב, וגם חייב לשדש למודו, במקרא, במשנה או בתלמוד. שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. אומרת הגמרא, ואדם יודע כמה יחיה, קודם הגמרא חשבה, הוא למשל יחיה 60 שנה, 20 שנה ילמוד מקרא, 20 שנה ילמוד משנה, 20 שנה ילמוד תלמוד. ואדם יודע לכי כמה הוא חי, מאיפה הוא יודע? אדם על הגמרא, לא, לא צריכה ליומי. בכל יום היום, שליש מקרא, שליש משנה, שליש תלמוד. היום גם הגמרא היא בכלל שליש משנה. וכמה זה תלמוד שהלכה למעשה, זאת אומרת, ברמב״ם, באמת שולחן ערוך, שמשם יש הלכה. ברוב הדברים הלכה כמו הרמב״ם, שולחן ערוך, מיוסד על פי דברי הרמב״ם. רק פרט באיזה הלכות שראה שהרוב הפוסקים חוקים עליו, השנה מרן. אבל בדרך כלל, יסודו של מרן, כותב הכנסת הגדולה, כל יסודו של חבור שולחן ערוך, מיוסד על פי דברה של הרמב״ם. עד דורו של מרן, לא היה ספר שולחן ערוך, היו פוסקים על פי הרמב״ם. עפיו יצאו ועפיו יבואו. אבל כשבא שולחן ערוך, והוא שקל בכל העניינים שכתב אותם הרמב״ם, כתב אותם בבית יוסף, וסביר את הדברים על בוריין, וראה איזה דברים שרוב הפוסקים חכים עליו, פסק, תמיד על כל הפוסקים. הנה למשל, הרמב״ם שובד כמו ראשי, בעניין תפילין. מניחים תפילין כמו ראשי. הוא אומר, חיים הקודם היה טועה, הוא אומר על עצמו, בתשובתו. היה טועה והיה חושב שהלכה כמו רבנותם. הוא לא אומר, מזכיר שמו של רבנותם. אבל היה חושב צריך אותה ויוס באמצע. אחרי שהתמונן בגמרא, העניק בתלמוד, ראה שצת ראשי היא הנכונה. וכתב כמו שצת של ראשי. הוא לא מסכים, לא ראשי ולא רבנותם. אבל זאת אומרת, אותה שצת שאני אומר, אני אומר בקטרה, על סדר המקרא, או הוויות באמצע. הוא אומר, קודם היה חושב ככה, ואחר כך כשנוכח שהיה טועה, אז דרק את התפילין ההם, ולבש את התפילין כמו שצת של ראשי. כן, זה דעתו של הרמב״ם. אבל הוא לא מוסיף על זה כלום. בא מרן, שהוא היה אחרי רבנותם, אחרי כל הפוסקים, אז אמר, ירא שמיים, כמה שיש בזה מחלוקת, בספק דאורייתא, ירא שמיים, מצייד וחבט שניהם, והניח שראשי התחדה לברך עליהם, ואחר כך הניח של רבנותם. זה שכתב לנו מרן. אנחנו הולכים בעקבותיו של מרן, קיבלנו עלינו הוראות מרן, לכבוד השלום, מה כאילו זה? מה שפוסק מרן פה, למטה, פוסקים כמותו למעלה. כך היה המלאך המגיד היה אומר, אשריך שהלכה כמותך גם ברכי עד למחותך. למעלה גם כן פוסקים הלכה כמו מרן. זה אומרים, המלך אשר חפץ בקרו, זה מרן רבנו יוסף קרו. כן, לכן היו אומרים כל הפוסקים, לכו אל יוסף אשר אמר לכם תעשו. יוסף זה מרן רבנו יוסף קרו. לכן צריך תמיד לדעת שאנחנו לא זזים בדבריו של מרן. אפילו שיש פוסקים שחוקים, חיים עושים חסידות, אבל העקר הוא בעתו של מרן. מי שאומר, הוא עושה כמו מרן, סמוך לבו בטוח, שהולך בדרך נכונה בשאלה. נאמר איזה פסוק בפרשת השבוע. כזה שרחום עומד אברהם אבינו, ואברכה וברכך, מקללך האור. הקדים, המברכים את אברהם אבינו, הקדים שכשהוא מברך אותם תחלה, ואברכה וברכך. אבל לאלה שמקללים, מקללך האור.
קודם שיקללו, ואחר כך אני אקלל אותם. למה עשה שינוי בדבר הזה? למשל, אני, שהוא בקושי תפרה גדול מסכן, הוא חושב, $1,000, כמה זה $1,000? לא בשמיים. אז הוא רוצה לברך את האחד, אמר לו, הלוואי יהיה לך $1,000. מה זה $1,000? אבל מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא רוצה לברך. אז מעשיר אותו, עושה אותו עשיר. אז הוא יודע מה זה $1,000 שלו. עשיר, יש לו $1,000,000. אז זה שהוא יש לו מיליון, הוא אומר, רצו לי לך $1,000,000,000. אז זה ברכה, ברכה חשובה. אבל כשהוא עני, יש כמה שווה הברכה שלו. אחרי כל דמיונים מקדים לברך אותו, שיהיה עשיר, אחר כך שיברך אותך שיהיה עשיר, כל כך כיף לנו. אז הברכה שלך תהיה ברכה טובה. אבל אם קללך, משובה לקלל, להפך, אני הוא בעל איסורים, כן, הקללה שלו הנמרצת. אחרי, קללך קודם כל, קודם יקלל, ואחר כך אני אקלל אותו. לא קודם, לפני שיקלל. זה גם כן מחשבה טובה, אנחנו מצרפה למעשה. חשבה רעה לא מצרפה למעשה. אז הוא כבר חושב לברך, עדיין לא נראה, אני כדאי מקדים לו לברך אותו. אבל אני מקללך, קודם יקלל. מחשבה רעה, אין מצרפה למעשה. קודם יקלל, אחר כך הוא נותן לו מנה אחת אפיים. אבל תראו איך, בברכה וברכיך, בלשון רבים, בברכיך, ברבים, בין אלה הכהנים שמברכים את ישראל. אז הם רבים, אז כולם אני מברך אותם. מקללך האור, אחד הוא מקללך, לא כתוב מקלליך, מקללך זה איש אחד. מי זה? זה בלעם. ובלעם הוא שרבה לקלל, אין מחשימו בזכו, האור, מקללך האור. שלא יהיו לו הרבה סנאים לעניין. מי יקלל אותו? רק רשע מרושע כמו בלעם, הוא לא יש כזה. אז לכן אני משאיר למלחמה שלנו. כשהגמרא אומרת, במסכת חולין דף מ"ט, שם יש מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר, ושמו את שמי בני ישראל ואני אברכם. את מי אני אברכם? את הכהנים. הכהנים מברכים את ישראל. אמר, שלושה פסוקים, מברכה, יאר, ניסה, ושמו את שמי בני ישראל, יבוא הכהנים יברכו, ואני אברך גם כן את הכהנים. כך מפרש רבי ישמעאל. רבי ישמעאל היה כהן, רבי ישמעאל בן ישע כהן גדול. זה נכדו של רבי ישמעאל בן ישע כהן גדול. רבי עקיבא אומר, לא, לא כך פורש הפסוק. ושמו את שמי בני ישראל, שהם מברכים הכהנים את ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא בא, ואני אברכם, מקיים את דבריהם של הכהנים, ומברך את ישראל. אמרו, אם כן, מאיפה יש ברכה לכהנים? אמרו, יש פסוק אחר, ואברכה מברכך. אלה שמברכים, אני גם כן אברך אותם. אבל הפסוק ואני אברכם, לא חוזר על הכהנים בכלל. אלא חוזר על ישראל, אני מברך את ישראל. הם מברכים, אז מה, זה ברכה שווה איזה דבר? בלי שכחו יקיים אותה? אומר, הם מברכים, ואני משלים את הדבר, ואני מברכים. והגמרא אומרת, רבי ישמעאל היה כהן, הוא מסייע את הכהנים. כיוון שהוא מאותה עדה, אז לכן הוא הסייע אותם. מה הסיוע? שניהם יודעים שהכהנים מתברכים. זה מכוח הפסוק הזה, זה פסוק אחר. מה נפתם לנה? הוא אומר, לא. ששם את הברכה של הכהנים במקום ששם הברכה של ישראל. זה שאומר רבי ישמעאל, ואני אברכם, אני אברך את הכהנים. שהכהנים מתברכים באותה הברכה של ישראל. מה נפקא מינה לך עולה? אם אותה ברכה, ברכה אחרת, אם זה שם או בפסוק פרשת אשליחה, שכתוב הברכה וברכיך, מה ההבדל? נזה לזה. אז ואם גם כן לזה משל. אדם אחד, שהיה לו מעמד בינוני, לא עשיר גדול ולא עני, אבל מעמד בינוני. היה בפרט יוסף של 8 ילדים, 10 ילדים. ואני פעם אחת היה הולך בדרך, פוגש ידיד נעורים שצליח ועלה מעלה מעלה ונעשה רב גדול בישראל. פוגש אותו, ברוך הבא, מה שלומך? 20 שנה לא ראיתי אותך. אז כל אחד דורש בשלום חברו לשלום, שניהם אוהבים אחד את השני. אבל לא, אולי תעשה כבוד. תעשי לי כבוד, אני מזמין אותך לארוחת ערב, בבית שלי. לא רוצה לסלם לו, טוב, בסדר, אני בא. זה כבוד בשבילו שיבוא, איש גדול כזה, שיעשה לו ארוחת ערב. אבל באיזה שעה למשל, אבל זה 8, בסדר. אז הוא, יש לו בפרט עושה 8 ילדים. לאורך החשוב הזה, צריך להיות לו איזו סעודה יפה, לא סתם סעודה. מה יש לו לחם פלאפל? הוא בא לחם פלאפל? אני אתן לו בשר, אעשה לו שיש לי, כך לו כבר,
זה כבוד של האיש הזה, המכובד הזה. מה, הוא מעשה לו, צריך לתת לכל 8 ילדים כבר. זה עולה הרבה כסף, זה קנות 2 קילו בשר. איך הוא יביא לכל כך? הוא אדם, מעמד בינוני, כמו שאמרתי. מה עושה? אז הוא הולך הביתה, תשמעו. האחר יבבו אנשים חשובים סביב הבית, שלא תפריעו לנו, עליכם לאכול לנו אחר ערב, בשעה 6. ותקף בשבע ללכת תשעון. שמעתם? בשביל העסקה אני אעמיש אותו. טוב, טוב רבו, טוב רבו, בסדר. בשש, הוא מגיע להם, לחם בחלבה, לחם בפלאפל. גם אכלו לאכול, הולכו בחצת המזון, ואכלו לישון. אחר כך בא האורח שעה 8, ומגידו אותם מה שצריך לנו. אבל ילד אחד יהיה פיקח. הוא מריח שיש פה איזה דבר. אז ברח, ברח מהבית. לא, 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 לא. אחר כך, בשעה 8, פתאום בא בשעה שהאורח כבר נמצא, הוא בא. אז מה יעשה? תן לו לאורח קבב, וזה תן לו חלבה, ולא מתאים. אז היה מוכר לתת לו גם לו קבב בשישליש, אחר בדיע, אחר שתה. אני כבוד האורח, היה מוכר לתת לו. למחרת, הוא אומר להם, הוא אבא סדר אתכם, אתה לכם מחם בחלבה. אני אכלתי קבב, אכלתי, אכלתי בשישליש, בכבוד לאורח. למה, היה יחד מחיצה אחת, אי אפשר לעשות את זה. זה הרבה. אצל ישראל כתוב, יברכה השם וישברך, יאר השם פניו אליך וחנקה, יישא השם פניו אליך ועשה לך שלום, איזה ברכות, כך, את המדרש מתראה, וכל מילה ומילה, כמה ברכות שיש שם. אחר כך מבסמו שמע בני ישראל, ואני אברכם. אם הכהנים שם, אז נמצאים יחד עם ישראל, יאכלו כבד, יאכלו יאר, יכניסה, כל כמו שמגלו. אבל הם אומרים, לא, לך לך, תלך שמה, וברכה וברכה לך. יוכל לחם בחלבה, אני אבוא בזה. אז לכן, חשוב, מה שדורש לנו, נשמעים, שאני אברכם, חוזר על הכהנים, שזה באותו המקום עצמו, שברכתם של ישראל. ועוד אומר, כשאומר, אמור להם, כותב הלכות נשאר, אמור להם. מה זה אמור להם? חדש, כאן, אשר ברכו אותם, מברכים אותם, אז צריך לומר, מה זה אמור להם? מה צריך את זה כבר אמור להם? בגמרא כתוב, במסכת סוטה, דף למתחת, אמור להם פנים נגד פנים. כלומר, הכהנים שמברכים את ישראל, יהיו פניהם כלפי העם. לא יחזירו פניהם לארון הקודש, והגב שלהם לעם, אלא פנים שלהם כלפי העם. פנים כאדם שאומר לחברו, אדם מדבר עם חברו, פנם נגד פנם. אז לכן גם כן אתם מדברים, מברכים את ישראל, שיהיו פנים נגד פנים. זה מה שכתוב בגמרא. אז צריך להבין, מדוע זה? אז לא יותר טוב, פניהם יהיו כלפי האחד, כמו שאומרים בתוך, לפני הברכות, השקיפה מעון קודשך מן השמיים, ברכת עמך את ישראל. אז למי את פנים? הקודש ברוך הוא. השכינה שראיה בארון הקודש, והם נוטים כלפי הקודש, ושם יברכו, תברך את עמך ישראל, זה יותר יפה מאשר פנים נגד פנים. אלא אמור להם, אמור להם פנים נגד פנים. זה שבא התורה להוטים מדעתו שלו מי שחושב, שאדם יהיה פניו כלפי הקודש. ולמה באמת? למה פנים נגד פנים? למה לא כלפי הקודש? התשובה על זה, נאמר משל. אדם אחד, איש חשוב, שקר, חכם, יש לו בן, ילד שעה שעים, תמיד זה מלמד אותו, משנן לו את הלימוד שלו, מחזק אותו בלימוד. יום אחד, הילד הזה, הלך עשה מעשה רע, מעשה לא טוב. כשבא הביתה, קם האב, סתר לו על הפנים שלו, כך אתה עושה, מעשה כזה, צא עושה מהר. יגרש אותו מהבית. עמד מסכם בחדר המדרגות, בוכה, הלוך ילך ובוכה. בא שכן, תעלו, תראה אותו ככה, עמד בחוץ ובוכה. למה אתה בוכה? אבא שלי יקה אותי, מזרק אותי מהבית. זה דופק על הדלת. מה זה? קרחים על בנים? ככה זה? אתה זורק ילד שלך? איך אתה עושה דבר כזה? אידיוט, טיפש. אתה אוהב את הבן שלי יותר ממני? מה אתה אומר? להטיף לי מוסר? במקום זה תאמר לא, במקום שאתה אומר לי. בטח עשית מעשה לא טוב. מה עשית? אחר כך תבקש, תבקש סליחה. תגידו בוא אני אדבר עם אבא שלך. שיסלח לך הפעם, ושתנשק לו את הידיים שלו, כך צריך לעשות. אתה בא להטיף לי מוסר שאני צריך לבטא בשביל הילד הזה? מה, אתה אוהב אותו יותר ממני? זה המשל. הנמשל, הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, כי טוב בעיני השם לברך את ישראל.
كنا على سيد وأهبه وأهاب يعقوب كما أهبت هو أهبه دعني التاريخ يبوي كهين الزيد يجد له مرخى شمش مرخى التاريخ نمجه ديش أني أبريه أني أبريه في سيد بلابخي ملي أبريه شمها إلا أمور لهم تجدوا لهم شين بيو لديم طبين شاني أزال الله ليك أتكل برخاتي عليهم نما له بخل أكبرون ومي كل حمدة إسرائيل هم لخيم البشر لخيم וכן, תגיד להם, קודם אם אתם תורו משפטיך ליעקב, משפטיך לישראל, זה נאמר אצל הכהנים, שהם היו מלמדים תורה לעם. אז לכן, כל תברכות מנסים, קודם כל תגידו להם, שהם יהיו אנשים טובים, ילמדו תורה, מעשים טובים, אז אני אראה כל ברכתי עליהם, אורך ימים במינה, שמונה עושר בכבוד, כל הברכות שלהם אני אראה. ובאו עליך כל הברכות האלה ויסיבוך, כי תשמע בכל השם אלי אחד, בכלל מה כשהוא אומר, תחזק את ישראל, בנית הראשות שנאמר, אבל אנחנו בעצם מה לעשות, כל יביא תורה ויביא.